פרק כ"ג פסוק ג', לא יבוא ממזר. אנחנו כבר אנחנו זוכים כאן באיסורי ביאה שמטרתן להישמר מכל אובדן חיים. למשל, מה שראינו מקודם, פצוע דקה וחוט שופחה, שאנחנו עסוקים במשהו שמאותו מין, לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. יש איזו הערה חשובה, כן? לא יישא ישראלית. כן, כך אומר רש"י. לא יבוא ממזר בקהל השם, לא יישא ישראלית. אז זה לא אומר שהוא לא יכול להתחתן. יכול להתחתן עם גיורת, למשל. כן. אבל יש גם דרך היום להתיר ממזירים. יש, איך מתירים ממזירים? אז הגמרא אומרת, כסף מתאר ממזירים. איך? אם אדם מרבה בצדקה, אז ישכחו את הממזירות שלו. זאת אומרת, אחרי 10 דורות, לא זוכרים. זאת אומרת, גם דור עשירי לא יבוא לו. אז משמע שדור עשירי זוכרים, אחרי זה לא זוכרים. וחסד עשה הקדוש ברוך הוא עם משפחה שנטמעה, שנטמעה. זאת אומרת שלא לא בודקים יותר. אז לא יודעים, ממזר, לא ממזר. אחד לא יודע. וגם אליהו הנביא לא יגלה את זה. כך כתוב. יש דרך נוספת. אם אדם הוא ממזר מאשת איש, תלוי ממה הוא ממזר. אם זה אח ואחות, זה קצת מסובך יותר. אם זה מאשת איש, נשאר, אם רטרואקטיבית יבטלו את הנישואין של האב הראשון, אז של הבעל הראשון, אז יוצא שהיא לא תהיה, שהילד לא יהיה ממזר. ויש אפשרות באופן עקרוני, תודה רבה, לבטל רטרואקטיבית נישואין, כן, אפקיעינו, תודה רבה, אפקיעינו רבנן לקידושין מיני, יש פרוצדורה כזאת בהלכה, רק שהיא לא בשימוש. אבל יש מן המפרשים שאומרים שלעתיד לבוא ישתמשו בזה, כן? ולכן כתוב, יש, לא זוכר איפה זה כתוב, שאמרו שמצאו מגילה שכתוב בה, פלוני בן פלוני, ממזר, מאשת איש. בשביל מה צריך להגיד מאשת איש? מה זה משנה ממה הוא ממזר? כי אם זה אשת איש, אז לעתיד לבוא יוכלו גם להתיר. יש עוד כל מיני פטנטים אחרים. היום כדי להתיר ממזירים רוצים, מגרדים קולות מתחת לאדמה. זו מצווה גדולה, לעזור לאנשים להיפטר מאיסור ממזירות. כן. אתה צודק. מה שכתוב, גם דור עשירי, הכוונה לעולם. כן? אפילו דור עשירי. אבל יש גם רמז להנהגה של ההשגחה העליונה. יש עוד פטנט אחר כדי להתיר ממזרים, זה שהוא יישא שפחה. כן? הממזר מתחתן עם שפחה, ומוליד ממנה עבדים. ואת העבדים הוא משחרר, ואז הם יהודים כשרים. עשו את זה מספר פעמים בהיסטוריה. יש רק בעיה שבימינו לעשות את זה, זה עבירה על החוק, כי העבדות אסורה. מה? כן, כן, אבל זה לא במקרה הזה, כן? אם אדם קונה מישהו לסחירות, זה לא... אבל זה כשהוא קונה שפחה. כן?
אבל כשהחוק מתיר, אני שני הצדדים רוצים.
מה? האם החוק לא מתיר עבדות מרצון? לא עובד. לא, לא עובד. אז יוצא לפי זה שגם אם נגיד שאנחנו לא אכפת לנו, אנחנו נעבור על החוק כדי להתיר ממזר, זה לא בטוח שזה יחול, כיוון שדינא דמלכותא דינא, ואז יוצא שאין פה חלות לקניין. אז צריך לנסוע לערב הסעודית. בערב הסעודית, לקנות את השפחה, ואז להוליד ממנה, לא לשחרר אותה, כי ברגע שהוא משחרר אותה, היא הופכת להיות ישראלית, ואז היא אסורה לו. לא, היא מותרת בעצם, היא גיורת, בכל מקרה. אבל הילדים שהוא יולד, שהוא יוליד ממנה, כלומר, שהוא יוליד ממנה אחרי שחרורה, יהיו ממזרים. אז עדיף שיחכה עד שלא יהיו לו ילדים, כלומר, עד שיגיע לגיל שהוא כבר לא מביא ילדים לעולם, ואז הוא משחרר אותה, ואז היא גיורת, והילדים שלו כשרים לבוא בקהל. לא רע. טוב, מה? מסובך, אבל אפשרי.
יש שם מבין פיליפינים שעברו לזקנים. לא נשאר עוד לא, אפשר להחשיב את
זה יותר רבי. נו. הוא צריך לקנות אותה. צריך לקנות אותה. כלומר, הוא צריך... מה? היום לא קונים אותם. כלומר, הפיליפינים זה לא עבדים, לפחות לא לפי החוק. כי לפי החוק זאת עבירה על החוק. כלומר, מי שהיום קיים עבדות, הוא עבריין, הוא יושב בכלא. מובן? ולכן אתה צריך למצוא איזושהי דרך להתיר את זה. טוב, בקיצור, יש דרכים להתיר ממזרים. זה לא כמו שחושבים, כזה גזרה.
לא,
מה שאמר, אם אדם בא לשפחה גויה,
זה
שהילדים שלו לא נזרים,
זה הפתרון, הוא לא שידה פה לגירה,
כמובן שהילדים
שלו
יחבו לגירה. כן, נכון, ועל זה דיברתי.
אמרת שהילדים
שלו
לא
בעלי עד
שלא
חייבים לגירה. לא הבנת מה שאני אמרתי. אמרתי שאם הוא רוצה לשחרר אותה, אז שיחכה עד שהיא כבר לא תוכל להביא ילדים. כי כל ילד שהוא יוליד ממנה, אם היא כבר גיורת, אז הילדים יהיו ממזרים.
לא ממזרים.
ודאי שממזרים.
אם עכשיו הוא בא
לשפחה, אתה לא מקשיב.
סליחה,
אני מציע שתשים לב למה שאני אומר, אולי זה יעזור. אמרתי ככה, שאם הוא ממזר שבא על שפחה, הילדים הם עבדים. בסדר? הוא משחרר אותם עם יהודים קשרים. לכל דבר. עכשיו, אם הוא נושא גיורת, והוא מוליד ממנה ילדים, הילדים ממזרים. שיהיה לך ברור. מה? נכון. עכשיו, אני אמרתי, אם הוא משחרר את השפחה, אז היא הופכת אוטומטית לגיורת. ואז הוא יוליד ממנה ילדים, הם יהיו ממזרים. לכן אמרתי, כדי לשחרר אותה, ימתין עד שהוא יגמור להביא ממנה ילדים. זה הכל.
למה אתה
תגיד
שהוא לא
יכול להביא מן הילדים? אותו דבר, לא משנה. כלומר, ברגע שהוא לא יכול להביא מן הילדים, זה לא משנה לנו כבר אם היא שפחה או גיורת. הוא רוצה לשדרג אותה, להפוך אותה משפחה לגיורת. אז הוא יכול. הוא יכול, אבל שלא יביא מן הילדים. כי אז הם יהיו ממזרים. חבל. בסדר? אז כך שיש אפשרות טכנית לתאר ממזרי. כן. היה מקרה, אני חושב באמריקה, בא איזה בחור לרב משה פיינשטיין, והוא בא, כולו מסכן, אמר, אני גיליתי ממזר וזה פה שם. אז אמר לו, אין בעיה, לך לאוניברסיטה, תמצא גויה, ואז תעשה את כל הפטנט הזה. כן, מה אתה אומר?
מה בדיוק המקרים שילד שהוא נולד הוא ממזר? האם למשל אישה שהיא,
לדוגמה, מוקדת
ירושים, זאת אומרת, שיש לה בעיה
שבנה נעלה,
או משהו כזה,
עכשיו
היא מתחתנת, אז
הילד
יהיה ממזר,
או למשל? אתה שואל, מה קורה, למשל, אישה שלא קיבלגט, נשואה שלא קיבלגט, והיא מתחתנת עם מישהו אחר, אז הילד הוא ממזר. כן, ברור. זה דוגמה. כן. היו כל מיני מקרים, צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, לא להחליט החלטות באופן מיידי. הייתה פעם איזה בחורה ש... גילתה שאימא שלה הייתה נשואה לפני השואה וחשבה שבעלה מת והתחתנה ואחרי השואה פתאום הגיע הבעל הראשון. בינתיים הבחורה הזאת נולדה מהבעל השני. הלכה בוכייה לרב דוב ביגון. הרב דוב ביגון שלח אותה לרב שאול ישראלי זצ"ל. הוא אמר לה, רגע בוא נבדוק. הנישואים הראשונים היו בבודפסט. בבודפסט היה בטח בקהילה הנאולוגית. כן, כן, זה היה בקהילה הנאולוגית. הנאולוגית, הרפורמים של הונגריה, קידושים לא חלים, את קשרה לבוא בקהל. זהו. אוף. עושים כל מיני פטנט. יש לפעמים מקרים מזעזעים. למשל, היה פעם איזה אח ואחות שעלו ממרוקו, ולא ידעו אחד על השני, התחתנו, הולידו 5 ילדים, זה אין מה לעשות. כן. הממזר לא אשם בהיותו ממזר. התורה אסרה בכדי למנוע גילוי עריות. למה לפרסם ברבים את הדרכים להתרת ממזרים? מדוע אני עושה את זה? א', כדי לעזור לאנשים. שלא ייבהלו. דבר נוסף, זה לא פרסום ברבים, הרי הדברים האלה כתובים בספרים, כל מי שרוצה יכול לקרוא אותם. ג', עצם זה שהתורה אסרה את הממזרות, זה כבר, אסרה את הממזר לבוא בקהל, זה כבר ההרתעה. ההרתעה שאתה כל כך חפץ בה, ניסן היקר, היא כבר מצויה בעצם קיומו של החוק הזה. ולכן אין צורך ביותר מזה. זה הרבה פעמים רואים את זה בהלכה. שאנחנו אוסרים, אגב, אני שמח שאתה מאיר הערה פה באינטרנט, אמרתי לעצמי, הרבה זמן לא שמענו אותך. אמרתי לעצמי, אולי הפסקת לראות את השיעורים. אנחנו רואים הרבה פעמים שבהלכה, עצם המודעות זה מספיק. להביא דוגמה. למשל, התורה אמרה, חכמים גזרו יותר נכון, שבישולי גויים אסורים. בישול גויים, בישול גוי מבשל בישולך, אסור לאכול. עכשיו, למה חכמים עשו את זה? כדי ליצור אי נעימות, כן? יהיה איזה חציצה, איזה משהו שיגרום שהקשר החברתי עם הגוי לא יהיה כל כך חזק, כדי למנוע התבוללות. יפה מאוד. עכשיו, על גבי זה, אפשר למצוא 15 היתרים, מתי מותר? מותר ככה, מותר ככה, מותר ככה. אז נשאלת השאלה, אולי לא נלמד את כל ההיתרים, כי ברגע שאנחנו מוצאים את האופן להתיר בישול גויים, אז אנחנו כבר עושים את כל החציצה. למשל, באפייה, לכולי אלמה, אם היהודי זרק כיסם לאש, זה מספיק. אז מה זה הצחוק הזה, כן? היהודי זורק כיסם לאש, גמרנו. כן? אלא הכוונה, שעצם זה שאני צריך להוסיף כיסם באש, זה עצמו יוצר את המודעות לבעיה שיש לאכול ממה שהגוי יפה, וזה עצמו השיג את המטרה שלו.
כן. יש היום הרבה נישואים אזרחיים, מה שנקרא. ומה קורה עם זה? זוגות נישואים אזרחיים ואחר כך מתחתנים בחתונה כשרה.
אני לא הבנתי.
גם ילדים של נישואים כאלה חשבו שזה דינא דמלכותא דינא.
אני מנסה להבין את השאלה שלך, אני אסביר מה אני מתכוון. אתה שואל, האם ילד להורים שהתחתנו בנישואים אזרחיים הוא ממזר? זאת השאלה. תשובה, לא. הוא לא ממזר. טוב. מה?
זה לא בהכרח לא ממזר.
אה?
זה לא בהכרח לא ממזר.
למה?
כי אם האישה יש את איש או משהו מסוג הזה, אז כן יכול להיות.
זאת לא הייתה השאלה שלו. השאלה שלו הייתה, לכן אני רציתי בדיוק להבין מה הוא שואל. אם איש ואישה מתחתנים בנישואים אזרחיים, שאינם מוכרים כנישואים לפי ההלכה, האם הילדים שלהם הם ממזרים? זאת הייתה השאלה. והתשובה הייתה, לא. זה כזה מסובך? מה אתה עושה פלפולים? טוב.
נישואים רפורמיים. לא הבנתי, זה לא תופס, אני הבנתי פעם מהרב שזה כן תופס.
נישואים רפורמיים, אתה שואל? זה כבר שאלה אחרת. נישואים רפורמיים, האם הם חלים לפי ההלכה? זאת השאלה שלך. אז התשובה של רב משה פיינשטיין היא שלא, שהם לא חלים. לא אמרתי שאין מקום לדיון, אבל להלכה אנחנו פוסקים שהם לא חלים. כן. פסוק ד'. פסוק ד'. לא יעבור עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. מה השם העמוני והמואבי? כן, מדובר בעמוני שיתגייר, כן? או במואבי שיתגייר. ואומרים לו, לא, אתה לא יכול לבוא בקהל. יש את השאלה, למה? אז אפשר היה לחשוב, בגלל הסמיכות של הפסוק הקודם, שלא יבוא ממזר בקהל השם, שיש קשר בין הממזרות לבין המואביות והעמוניות, נכון? מדוע? הרי מאיפה זה בא? מואב והמון, זה בא מבנות לוט, נכון? אז שמה זה לא היה סימפטי כל כך, אז אפשר להגיד, סיוון שבא לוט על בנותיו, אז האומה העמונית והאומה המואבית ממזריות, אבל זה לא נכון, זאת לא הסיבה. איך אני יודע שזאת לא הסיבה? מה? אלא בגלל ההמשך, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, פסוק ה', נכון? זאת אומרת, הכתוב דווקא יסמיך את זה לא יבוא ממזר, כדי שלא תחשוב שהאיסור שלהם מפני הממזרות.
היה אסור להם
מזה? רגע, קודם כל, מדוע פסוק ד' עוצמד לפסוק ג'? בגלל פסוק ה'. זאת אומרת, פסוק ה' בא לומר לך, אומנם היה מקום שתחשוב שאנחנו אוסרים אותם משום הממזרות. לא היא. לא בגלל הממזרות נאסרים, אלא על דבר אשר לא קידמו. עד כאן מובן? עכשיו, השאלה שלך הייתה, האם ללוט היה אסור לבוא על בנותיו? זה מה שאתה שואל? זו מחלוקת תנאים. מה? מה, מה? לא הבנתי. או שהיה אסור לבנותיו לשכב איתו. כן? זאת השאלה. כן. זו מחלוקת תנאים, אגב. האם בנוח מותר בביתו או אסור בביתו? נכון? עכשיו, זה מעניין. זו מחלוקת תנאים. עכשיו, לפי ההלכה, אנחנו פוסקים דווקא כמקל, שהוא מותר בביתו. אלא, שאף על פי כן, זה נקרא מגונה. כן? הרי כתוב ברש"י, על הפסוק, וישא אברהם משם ארצה הנגב, אחרי הסיפור של לוט ובנותיו, כתוב, וישא אברהם משם. רש"י כותב, להתרחק מלוט, שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו. זאת אומרת שהדבר נחשב למגונה מה שלא יהיה. מובן? טוב. כן.
אני אשאל יותר מזה, מה הפסוק הזה, לכאורה הפסוק הזה לא נוכל רלוונטי לימינו? אין כמו אבים המונים שמסתובבים, אני לא צריך לחשוש אם אני מסיע את ביתי לאיזה המוני שספק הרחור לזה הוא
המוני או מואבים. אני לא מצליח להבין את השאלה, אני אחזור עליה ואני אסביר לך מדוע אני לא מבין אותה. אתה אומר הפסוק הזה לא רלוונטי לימינו, כי היום אין לנו המונים ומואבים, נכון? עכשיו, זה שאתה תיארת עובדה, זה יפה מאוד. מדוע זו שאלה? אתה טענת שהדברים האלה הם שאלה.
נכון.
כלומר, כדי שדבר יהיה שאלה, צריך שיהיה קושיה.
יפה. בכלל, גם אנחנו דנים על זה. איזה קוריוז שהיה פעם, המונים ומואבים, ועכשיו זה... בסדר, זו עובדה. אנחנו לומדים איזו עובדה
היסטורית. אתה שואל, מה לנו... זה כבר שאלה אחרת. זה לא קושיה. זה לא קושיה. כלומר, זה שפסוק הוא לא רלוונטי, הוא יכול להיות לא רלוונטי. בסדר? למה לא? משל כתוב תמחה את זכר המלך. כשתגמור למחות את זכר המלך, אז הפסוק יישאר בתורה, והוא לא יהיה רלוונטי. מה יש? או כמו שלמשל כתוב שמי שמחלל שבת סוקלים אותו. אם אף אחד לא שומר, לא מחלל שבת, לא סוקלים אף אחד. נכון? אנחנו שואפים לסקול מחלל שבת? לא, אנחנו רוצים שאף אחד לא יחלל שבת, ולא רוצים לסקול. אתה רוצה שיהיו המונים ומואבים שנאסור אותם לבוא בקהל. זה מה שאתה רוצה?
אין לנו עניין כזה. לכן הפסוק הזה מתחיל שבת.
גם חילול שבת זה מיותר, הרי ברוך השם היום אף אחד לא מחלל שבת.
אנחנו שואפים למציאות של בית מקדש, שיהיה לך בית דין.
אנחנו שואפים למציאות של בית מקדש ושיהיה בית דין ושאף אחד לא יחלל שבת.
מה קשור אבל, הכוח שלך לבוא לסקול יהיה רלוונטי גם...
רגע, אם אתה אומר שהכוח שלי לבוא לסקול יהיה רלוונטי, אז גם הכוח שלי לא להכניס מואבי והמוני...
לא נכון, כי אין לך המוני ומואבי, אין לך פוטנציאל כזה.
בסדר, אז אין לי פוטנציאל כזה, אז מה, מה קרה?
אז אני שואל, הפסוק מיותר, מה?
לא, הפסוק הוא לא מיותר, בזמן שהוא נכתב ודאי שהוא לא היה מיותר, הוא לא היה מיותר במשך מאות ושנים, אז כך שזו בכלל לא שאלה. השאלה היא רק, האם אחרי שהפסוק הזה הפך להיות מיותר, וזה לא קושיה שיש פסוק מיותר אם הוא במשך מאות בשנים היה רלוונטי, אבל השאלה היא, מה לנו יש ללמוד מזה? זאת השאלה.
לא, למה עכשיו כותב פסוקים ל-300 שנה?
השאלה הקודמת זה גם היה שאלה, עכשיו זה גם שאלה. אם אנחנו הבנו שזה באמת פסוקים יכולים להיות לא רלוונטיים,
כל הפסוקים עתידים להיות לא רלוונטיים. כלומר, אם התורה אומרת, אני לא מבין, לא, זה דבר הגיוני לחלוטין. אם התורה אומרת צריך, אם ההלכה אומרת שצריך להתפלל שיבנה בית המקדש, נכון? יש הלכה כזאת? אנחנו מתפללים שיבנה בית המקדש. כשהוא ייבנה נמשיך להתפלל שיבנה? אני מבקש קצת להפעיל את ההיגיון. לפי מה שידוע לך שהיהדות היא קצת רציונלית. האם אנחנו נמשיך להתפלל שיבנה בית המקדש כשבית המקדש יהיה בנוי?
לא, כי
הוא כבר בנוי.
הוא כבר בנוי, נכון? ברגע שהוא בנוי, כבר לא מפללים שהוא ייבנה. אז זאת אומרת, זה לא יהיה רלוונטי. למה אנחנו היום אומרים תפילות שעתידות להיות לא רלוונטיות? זה בערך מה שאתה שואל, נכון? בסדר. אז זאת אומרת שהתורה ניתנה במהלך ההיסטוריה. יש איזשהו פרויקט, יש איזושהי תוכנית היסטורית. אז כשהתוכנית הופכת להיות מתגשמת, אז אנחנו באים בטענות. כן? זה מצחיק, לא?
לא, תפילה בתורה זה לא תורה.
מה, למה?
כי תפילה זה עמדה נפשי שאדם צריך לחבל מה לבקשה.
לא, זה תורה שנכתב. נו, תורה שנכתב. הפסיקה להיות רלוונטית בפסוק זה או אחר. מה קרה?
תורה שנכתב. לא, תורה שנכתב. תפילה זה מציאות שאדם
נפשית
מול
המחשב. אני אגיד לך יותר מזה. כתוב בתורה, רק חזק לבלתי יכול אדם. חזק לבלתי יכול אדם. צריך להיות חזק. לא הבנתי. יש פה מישהו שזה בשבילו בעיה קשה במיוחד לבלתי יכול אדם? כי אדם הוא הנפש? אלא מה? יש מחלוקת תנאים איך להבין את הפסוק הזה. יש טענה אחת שאומר, מכאן שהם היו להוטים לאכול דם. זאת אומרת שהתרבות השתנתה. והפסוק נאמר בהקשר תרבותי מסוים. הטענה השני אומר, לא, אפילו אדם שנפשו של אדם קצה בו, התורה נותנת לך שכר כאילו התחזקת נגדו. זאת אומרת, זה מחלוקת תנאים. האם הפסוק חייב להיות רלוונטי לדור שלנו או לא? בסדר, מה קרה? אז הפסוק... לא, הפסוק יכול להיות לא רלוונטי. לא, גם לפי הפסוק, גם לפי השיטה השנייה, אותו פסוק הוא רלוונטי גם להיום. כי באמת אף פעם לא היו צריכים להתגבר על החשק של אכילת הדם. למרות שאצל הגויים דווקא יש נקניקי דם קרוש וכו'. אבל בהחלט, גם הפסוק, אני חושב שכולם מסכימים שהפסוק שאוסר להקריב בנו למולך, הוא כבר לא כל כך רלוונטי, נכון? אני לא יודע אם יש עוד מקום אחד בעולם שבו מקריבים למולך, נראה לי שלא. יש האלה קלי בהודו, כן, שמקריבים לה לא ילדים דווקא, הם מקריבים לה אלמנות. כן, לא, כשמישהי מתאלמנת, אז מקריבים גם אותה בהלוויה, בסדר. אבל מעבר לזה אני לא יודע. כן, יותר מזה, הכתוב אומר, ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם והאיש ההוא באווירו בנו למולך, ושמתי אני פניי באיש ההוא. אפשר לחשוב. כן? או, יש דברים שהם לא רלוונטיים. או למשל, כל דיני עבדים. היום הם לא רלוונטיים. כן? אחד אומר, אז מה אם זה לא רלוונטי? ברוך השם שזה לא רלוונטי. זאת אומרת שהתורה הצליחה. מה?
יש גם 70 פנים לתורה, זה רלוונטי
באיזשהו
מסר מוסרי שזה מביא
לנו. הרי, זה כבר השאלה הנוספת. זה השאלה הנוספת, מה זה נותן לנו. אבל קודם כל, זה שפסוק מפסיק להיות רלוונטי, בשביל זה יש פסוקים, כדי שהם יפסיקו להיות רלוונטיים. כתוב מפורש, אלה תולדות השמיים והארץ, נכון? בפרק ב' של התורה, פסוק ד'. אז כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ. חזל אומרים, כל מקום שכתב ואלה, מוסיף על הראשונים. כתב אלה, פסל את הראשונים. זאת אומרת שכבר בתחילת התורה אומרים לך שכל 35 הפסוקים הראשונים כבר לא רלוונטיים. כל 35 הפסוקים הראשונים של בראשית ברא אלוהים ויאמר אלוהים יהיה אור זה, אלה, פסל את הראשונים. אז זה בסדר, זה מובן מאלה. עכשיו לגבי באמת לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, אז כבר חזל, כבר בתקופה קדומה מאוד, הפקיעו חצי מהפסוק. נכון? מואבית. כן, מואבי, לא מואבית. עמוני, לא עמונית. נכון? מכאן יוצא שלא תרצח, זה נאמר על זכרים, לא כתוב לא תרצחי. נכון? אז אישה יכולה להרוג, מה?
מזל שהשם לא נתן לה כזה.
לא, זה קצת משונה הסיפור הזה, נכון? שפתאום לוקחים פסוק שנאמר בלשון זכר, לא, זכר דווקא. לא מצאנו את זה בשאר התורה, נכון? למשל, איש, איש, כל מקום שכתוב איש, איש, מה חזל לומדים? לרבות נשים. ופה פתאום לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. זה היה צריך תעוזה עצומה כדי לעשות את הדרשה הזאת של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי. נכון? זה בועז. כן? הוא זה שמכוח תורה שבעל פה חש שהגיע הזמן לעשות את הדרשה הזאת.
לא חשבת לדבריך? יבואו
ויגידו
לו, לא תרצח.
אז יש דיון שלם בגמרא על זה. יש דיון שלם. מה הקושיות שאפשר להקשות על זה? והגמרא אומרת שהקושיות יותר טובות מהתירוצים. כן, יש שם דיון שלם. ובסוף הגמרא אומרת, נכון, אבל ככה ההלכה. ההלכה שקבע אותה, בועז, בית הלחמי. עכשיו, מה אם... בסדר, אז זה פתרנו את הבעיה של מחצית ההמונים. מה אם המחצית השנייה הזכרים? מה יהיה? מה? אומרת, מה? מה לא חשוב? זהו, זה מה שהמשנה אומרת. כן? בא סנחריב, הוא בלבל את כל האומות. זאת אומרת, כיוון שהוא בלבל את כל האומות, מה זאת אומרת שהוא בלבל את כל האומות? כוונה שהאומות, מואבי זה כבר לא מואבי, עמוני זה כבר לא עמוני. כן? אפילו אם יבוא מישהו ויהיה לו אילן יוחסין, מבורר, שמגיע עד עמון בן לוט, זה לא יעזור כלום, אנחנו לא נפסול אותו, כי עמון כבר לא קיימת כאומה. זאת אומרת שיש תהליכים היסטוריים שדואגים לפתור דברים שאנחנו לא יכולים לפתור. בסדר?
אז הקיום של
כאילו
אתה זוכר
רק כשהמון קיים משהו, גם אם זה כאילו...
בוודאי.
שזה אחר שיש לו...
כן, כן, זה לא ישנה כלום.
כן?
כי הוא כבר לא המוני. הוא צאצא של המונים, הוא כבר לא המוני. כן.
דוגמה לפסוק שהוא דווקא, הוא נהיה רלוונטי בזה שאין יותר המונים, ככה אתה פותר. כי אפשר היה לשאול הפוך, בימי התורה, שיש כזה פסוק, כאילו מה, לא יבוא כל העשרות דורות המונים? הנה, אין יותר המונים, נפתרה הבעיה.
מה? אם היינו הורגים את כל ההמונים, אתה אומר?
לא, אם לא היה מצב שסנחריב לא היה בולל...
אם לא היה סנחריב בא...
להתחיל לחפש את שושלות יוחסים של אנשים...
אז אנחנו מבסוטים שסנחריב עשה את הבלגן הזה. אולי כן, אולי לא. זאת אומרת, סנחריב היה אדם אכזרי מאוד. אנחנו לא מרוצים מן האכזריות שיש בעולם. אבל אם כבר הכרת, צריך לפחות לנצל אותה למשהו. כן. כן? אבל לא הסברנו מה אנחנו לומדים מזה. כן, מה אתה אומר?
לגבי מה לומדים מזה.
כן,
סתם מצא כללי. אנחנו רואים פה בעצם שכל הדבר הזה בעצם שאנחנו עושים אותם בגלל שלא קידמו אתכם בלחם ומים, בעצם היה פוי תורה. ואפשר להגיד גם בעמי הוא לעשות את זה, על עם אחר. לעשות בעצם גזרה שלנו.
אתה אומר, כן, אתה אומר...
באנו להגיד כמו את המדינה.
כן. כן, אתה יכול להגיד ככה, שבעצם יש פה מה ללמוד, כי אנחנו אומרים, כל תקון רבנן מן דאורייתא תקון, כלומר, כל מה שחכמים תקנו מן התורה, אז אם אנחנו נראה אומה שהיא גם כן כפויה טובה כלפינו, למשל, באנו להקים את ארץ ישראל והם לא קידמו אותנו בלחם ובמים, אז גם אולי כלפיהם גם כן נדון משהו דומה, אף על פי שזה לא דין תורה, אבל אולי אפשר לקבל מזה השראה, זה אפשרות, בהחלט, כלומר, אנחנו לומדים כיצד להתנהג עם כפויה טובה, זה דבר. כן, אבל אני חושב שזה נכון מה שאתה אומר, אני רוצה קצת יותר להבין את הנושא הזה. אם נסתכל בפסוק ה', כן? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקללך. מה זה ואשר שכר לשון יחיד? מדובר על מואב בלבד, כן? עמון לא עשתה את זה. אבל המון פסולה גם בגלל שלא קידמו בלחם ובמים. עכשיו, יש דבר שממש לא כל כך מובן לי. מה החומרה הזאת? הרי יש עמים שמה שהם עשו לנו זה לא רק שהם לא קידמו אותנו, אלא הם טבחו בנו, שיעבדו אותנו, עינו אותנו. ואנחנו לא מונעים מהם להיכנס, לבוא בקהל. ואילו מה שפה מדובר פה זה מניעת טובה. אגב, זה לא שהם לא נתנו לחם ומים כשביקשנו מהם. הם פשוט לא יזמו. הם חיכו שנבוא לבקש. אבל כשביקשנו, הם נתנו. מה?
אז זה לא
נורא
כל כך.
אז מה כל כך? הרי מדובר, אתם תבין מה זה לקדם בלחם ובמים? מדובר היה במשהו קרוב לשני מיליון בני אדם שמגיעים אליך. למה אתה לא מקדם אותם 2 מיליון אנשים סך הכל בלחם ובמים? אתה לא אוכל קצת משהו?
2 מיליון
חיבופים חרדל. כן, מה? אתה לא? כן, זה מאוד מוזר, התביעה הזאת. מה כל כך יש לדרוש מהם ולבוא בטענות אליהם? אז מה אם זה קורה משפחה? יש לך 2 מיליון כיכרות לחם פתאום על המקום ומים ב...
זה אפילו כיכר אחת, הרי נכונות.
מה, כיכר אחת תביא, כן, לפחות. כן, יכול שזה הקדמה, כן, זה כמו הקדמה טקסית, כן, זה כמו שהוא מלכי צדק, מלך ישלם, הוציא לחם ויין, זה לא שהוא הביא עכשיו טונות לכל הצבא של אברהם, אלא באופן טקסי הביא לו, כן? כמו שאומרים שמוסרים את מפתחות העיר או משהו כזה. אז הם היו צריכים כאלה לעשות איזושהי ג'סטה טקסית, לבוא אלינו עם לחם ומים. אולי.
לא הספיקו לאחור.
לא הספיקו לאפות, אתה אומר. כן. כן, מה אתה רוצה?
אני רוצה להגיד שבזמנים ההם זה הגיוני שלא יקבלו כמות כזאת של אנשים במתנה, בשמחה.
ברור. לכן השאלה היא מה כל כך לא בסדר בזה. אלא כן, צריך לחזור קצת יותר לעומק. לשורשם של עמון ומואב. עמון ומואב, כידוע לכם, זה מבנות לוט, נכון? שהביאו את אביהן עליהן. למה הם עשו את זה?
המשך לעולם.
אנשים
אחרים
בעולם.
הם?
כי לא היה
מה?
חשבו
עוד מה?
עוד מישהו אחר.
חשבו שהעולם נכנע.
רצו להמשיך את השאלה שלו.
אתם אומרים שהם חשבו שאין עוד אנשים בעולם. ככה אתם אומרים. נכון? אז רק סדום נחרבה. הם חשבו שרק סדום נחרבה או שלא?
כל העולם.
אני חושב שזה טבעי שהם שמרו על עצמם. לא
רצו להגדיל את ה... אני לא מבין. למה שהם יחשבו ש... מה?
הלילה לפני, אבא שלו, שלהם רצה לזרוק אותם
לקהל. נו.
ויכול להיות זה נקמה.
זה רעיון נחמד. זה רעיון, אף פעם לא חשבתי על זה. הרי לילה לפני זה הוא היה מוכן להשליך אותם להמון. כן? שהתעללו בהם. אז הוא אומר, טוב, אנחנו נראה לו מה זה. טוב, בסדר. יכול להיות. זה כיוון שלא חשבתי עליו. אבל אם נחזור לדברים פשוטים, זה ברור שלא ייתכן. מסבב הפשט שבפשט הם לא חשבו שהעולם חרב. זה גם לא כתוב בתורה. סיבה פשוטה, הרי יום לפני הם היו בצוער, נכון? נכון? הם היו בצוער. ובצוער לא נחרבה. נכון? ויעל לוט מצוער, וישב בהר, כי ירא אל השבט בצוער.
אז... למה הוא פחד
בצוער? אני לא יודע למה הוא ירא אל השבט בצוער, אבל מה שלא יהיה ברור להם שצוער לא נחרבה, יש אנשים שם.
לא,
לא חשבו אולי לקרוא צונמי
כזה, עכשיו
זה רום אחרי
זה,
יכול להיות, יש אנשים בהר, בהר. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא אומר לי, לא, תלך עם מלא את ההרה, אז משמע שבהר הכל בסדר, בסדר, אז אזור סדום נחרב, זה אומר שכל העולם נחרב? זה לא, אתם לא סבירים בכלל. במיוחד שהם במקום גבוה, שם רואים שזה העמק הירדן, שם, שעסק הרב, וזהו. יש פה שאלה, יש פה שאלה. גם מחיית המלא כבר לא שייכת, כיוון שאין אומה עמלקית, זה קשה לדעת. כלומר, ייתכן שהאומה עמלקית קיימת כאומה, ומה שחסר לנו זה האינפורמציה. יבוא נביא, יאמר לנו, פלוני הם עמלק, אז נדע. כן? אבל בינתיים אנחנו לא בקטע הזה, אז כל מי שיש לו לב רך, שידע שבינתיים זה לא רלוונטי. חוץ לזה שגם נסיים, מחיית המלאק, יש כמה אופנים איך לא להרוג את המלאק. אם המלאק ישלים, למשל, אז לא הורגים אותו. לפחות לפי דעת הרמב״ם. וזה גם מצווה שמוטלת על המלך, זה לא מצווה על היחיד וכו', לא כדעת החינוך. טוב, אבל בואו נחזור לנושא שלנו. בנות לוט, כן. הן לא אומרות שאין בעולם אדם. אומרים, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. זאת אומרת
שאין מישהו ראוי?
יפה, אין מישהו ראוי. השאלה היא למה? מה זה ראוי למה? כתוב לבוא עלינו, נכון? עכשיו, המעשה של הביאה בתורה לא נקרא לבוא על, אלא לבוא אל. ראינו פה, כי ייקח איש אישה, ובא אליה, וסנאה, נכון? או איך אומר יעקב? הווה את אשתי, כי מלאו ימי, ואבוה אליה. לבוא אל, לא לבוא על. הביטוי לבוא על מופיע רק בעוד מקום אחד, בתורה. והוא? יבמה יבוא עליה. כלומר, ביבום, הביאה של היבום נקראת לבוא על. מה זה לבוא על? בנוסף ל. בנוסף לבעל המת, יבוא היבם. היבום בא להקים שם למתים. עכשיו, לפני מתן תורה, הרמב"ן גם מאיר על כך, ייבום היה נוהג לא רק באח של המת, אלא בכל הקרובים. כל קרוב שאיננו הערבה, הוא עושה את הייבום. למשל, תמר, קלתו של יהודה, עשתה ייבום לשני בעליה עם חמיה. נכון? אז גם הם אומרות, הנה, כל סדום חרבה, מה יהיה עם סדום? ועמורה, מי יקים להם שם? אין עוד סדומי בעולם אחד, כדי לעשות, יש אחד, אבא.
הרב אמר שהם
ערבה. מה?
הרב אמר שהם ערבה, לוט ובניו זה ערבה.
לוט ובניו? זה בנותיו. מה?
לוט ובנותיו זה ערבה.
מי אמר לך את זה?
שהרב הסביר לי גם על לוט.
כדי להגיד שדבר הוא אסור, אתה צריך להביא את הראייה. לא אני צריך להביא את הראייה שהוא מותר. אתה אומר שלוט היה אסור לו לבוא על בנותיו, נכון? ככה אתה אומר.
זה לחזור לתחילת השיעור, לזמן שהגעתי שבעצם לכאורה מותר היה לו לבוא, שזה לא
יכול. אתה אומר שדבר מסוים הוא אסור. אתה צריך להביא לי מקור, לומר שהוא אסור. בסדר? עכשיו, אז אם כן הם אמרו מאחר ואין סדומי בעולם שחוץ מלוט, לכן אמרו אין ברירה, כדי להקים שם לסדום צריך לעשות את המעשה הזה.
אבל זה כתוב שיבום זה באנשי מקום, איפה אברהם היה צריך להבין אותה?
אברהם לא סדומי בכלל.
זה קשור, אנחנו יודעים את המשפחה על לפי המקום.
לא,
לא,
הם רוצות להקים שם לסדום.
מה הקשר? זה אומר, יבום, יבום, לא?
לבוא על יבום. לבוא על, כן, כלומר, זה יבום, להקים שם המת. זה העיקר.
השם המת?
השם המת? אז אולי הם דנו את זה גם על מקומו. עכשיו, תבין טוב טוב מה שקורה כאן. הם עושות חסד עם אנשי סדום, נכון?
זה... סדום, היא לא יבואת עצמה, היא לא יבואת עצמה, אשתו מתה.
יכול שהם גם עושות חסד ללוט, בסדר, אבל אני אומר,
כמה זמן הוא ברא בסדום שכל כך...
הוא היה איזה כמה חודשים בסדום, כן, ולוט יושב בשער סדום, שמינו אותו שופט עליהם, באותו יום, כן. זאת אומרת שהוא היה אדם חשוב בסדום, אז הם עושות חסד עם סדום. עכשיו נשאלת השאלה, מי הוא המושא של החסד? סדום. מה זה סדום? זה ההפך הגמור של החסד. מאיפה בא להם הרעיון לעשות חסד עם מישהו בכלל?
מאברהם.
מאברהם. הם מהמשפחה של אברהם, וזה חודר שם. אבל הם עושות חסד עם מישהו ההפך הגמור של החסד. אז מה יצא מזה? יצא מזה עמון ומואב. עמון ומואב תהיינה אומות הנתונות בין שתי קצוות קיצוניות ביותר. או שהם יהיו כאברהם, או שהם יהיו כסדום. לכן דווקא מאמון ומואב מצופה להתנהג כאברהם. אם הם לא יקדמו בלחם ובמים כאברהם, סימן שהם סדומים. לכן דווקא באמון ומואב יש תביעה כזאת, לא מכל אומה. בסדר? ועכשיו אומר ירמיהו, מואב כסדום תהיה. זה העניין. עכשיו לכן, כשבועז ראה את רות המואביה, הוא ראה אותה עושה חסד, הוא אמר, יש פה משהו מיוחד. היא גם מואביה וגם עושה חסד. כן, אבל הוא בדק. כי הרי הוא אומר, לא יכול להיות, הוא הסתכל על... ראה את הבחורה הזאת, מואביה, מלקטת בשיבולים, עושה חסד עם חמותה, ואז הוא אומר, כשאני רואה את זה, אני שואל את זה, איך ייתכן שהתורה עשרה את זה? ואז הוא אומר, טוב, צריך לחשוב, חוזר הביתה, פותח ספר דברים... הוא אומר, המואבי, לא מואבית. ואז מזה הוא בא להתיר לכולם. כלומר, דרך החסד של רות, בעצם יש פה פעולה שגואלת את כל הנקבות של מואב.
אבל זאת אומרת, זה לא שכל הבנות, אבל זה לא אומר שכל הבנות של מואב התחילו להיות כמו רות.
לא כל בנות מואב התחילו להיות כרות, לא. אבל מספיק אחת.
שתכליל את כולם.
בוודאי. זה כמו שבא אברהם ונטל שכר כולם. יש ביטוי כזה, כן? אחד הוא התוצר. אם אפשר לייצר מואבית אחת כזאת, זה סימן שכל המואביות יש בהן מידה כזאת. מה? נכון. בגלל שהנוער עומד, בגלל שאין דרכה של אישה לקדם בעליכם ובמים, לכן הפגם של לא קידמו אתכם בעליכם ובמים, פחות חזק אצלם. מה? מה אתה רוצה?
מה שבעצם אנחנו מדברים פה זה מה שנקרא
ליקוט
מצוצות.
יפה,
ליקוט מצוצות. השאלה שלי היא כזאת, אם כל כך חשוב לקטע ליצוצות של לוט בן הרן, מה עם האח השני? מה עם הארמים? מה עם לבן? מה עם כל הניצוצות של לבן? אולי גם הארמים היינו צריכים להתייחס להם בצורה דומה. בסופו של
הקשר
הניצוצות.
גם
שם יש ענף של המשפחה,
שהוא
זהה לענף
של לוט, אם אתה מרחק מאברהם. אני חושב שהבנתי את השאלה, ואני אגיד לך למה היא לא שאלה. אתה אומר ככה, אם אנחנו עסוקים בליקוט הניצוצות מהרן, אחיו של אברהם, שממנו יצא לוט, מדוע איננו עסוקים בליקוט הניצוצות מארם, שמארמים בן נחור, נכון?
כן.
מדוע אני לא מבין את השאלה, כי הרי זה מה שעשינו.
מליקטנו.
מלכה ושרה ורבקה ורחל ולאה ובלהה וזלפה. כל אלה זה בא מהארם, אז מה אתה
רואה?
אז ניקח. כן. האם בגלל שבנות לוט ישקו את אביהן ידעו שהדבר אסור? תשובה, לא. הם ישקו אותו בגלל שהם חששו שהוא לא יסכים. ולמה שהוא לא יסכים? כי אין זה בנטייה הטבעית של האדם לבוא על בנותיו. לכן הם לא רצו. לכן הם חששו שהוא יגיד לא. אז הכריחו אותו. הכריחו אותו. אגב, יש בחזל, מאיפה היה להם יין? פתאום, כן? הם משקות אותו יין. מאיפה יש יין? כן. אז הגמרא אומרת, נזדמן להם יין מגן עדן. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא רצה את זה. יותר מזה, הרי מי שכבה עם לוט ראשונה? הבחירה, נכון? אחר כך הצעירה, לילה אחר כך. עכשיו חז"ל אמרו, בזכות לילה אחד שקדמה הבחירה לצעירה, קדמו בניה ארבע דורות בישראל. שירות המואביה קודמת לנעמה העמונית בארבע דורות. נכון? זאת אומרת, בזכות אמרו חז"ל, נכון? אז כנראה שהם מבינים שזה היה מצווה.
אבל למה הם לא עשו את זה? שירה שתיהם לא היו באותו יום, באותו לילה
ראשון. רצה לבדוק שזה... כלומר, הצעירה נקראת אחרי הבחירה, כן? וגם לא משנה, גם זה היה באותו לילה, אבל אחת הקדימה, כן? ההקדמה היא זו שעושה את ההפרש, כן?
כן, אבל מהשנייה יצא גוליאת.
מהשנייה... כן, מאורפה. מאורפה יצא גוליאת, נכון.
אז כאילו כזה קיצוני?
ודאי, זה מאוד קיצוני. כלומר, ברגע שיש מי שנדחית, אז הדחייה הופכת להיות התנגדות. וכתוב, גזרה היא שבני הנשוקה ייפלו בידי בני הדבוקה. קיצור, דוד וגוליאת זה סיפור במשפחה. זה חיסול חשבונות במשפחה. דוד וגוליאת קרובי משפחה. אגב, אני רוצה להגיד לכם, בגלל זה ממש מחוץ לשיעור, אבל לי מותר. ראיתי פעם אנציקלופדיה בלועזית, ששם כתבו על תולדות ישראל, שם כתבו דברים איומים על דוד המלך, בין היתר שהוא הפיל את גוליאת באופן בוגדני, על ידי שהוא זרק בו אבן, בעוד שגוליאת רצה קרב פנים אל פנים. טוב. כן, מה? באנציקלופדיה, כתוב.
להפרד, דוד לא בסדר.
כן. כן, כן, זה פשוט ביום. כן.
כן,
עכשיו נזכר. מי? שרה לא הייתה אחותו של לוט? האם שרה הייתה אחותו של לוט לפי חז"ל? כן, הייתה.
אבל, לא
הבנתי,
אמרת שהוצאנו את שרה מירם, שזה נכון. ולא במערה.
אני לא אמרתי שרה.
אה,
אמרתי מילכה. אה, גם אמרתי שרה? אתה צודק, בסדר, שרה גם. אוקיי. לא, אני אומר שגם... בסדר.
כן, נו. ממש אני לא יודע כל כך איך להגיד אותה, אבל היה מאוד נהוג, ואנחנו למדנו פה שזה בסדר נשואים בין קרובי משפחה, בני דודים וכאלה דברים.
נו, אז מה? זה גם היום. מותר להתחתן עם בני דודים.
אבל כמו האבן ומה שאמרת שראית באיזשהו ספר שצחקו על ההערה הזאת, הם אומרים בפירוש שאסור להתחתן בקרבת משפחה כי זה מעביר מחלות.
אז מה?
ולעני...
לא הבנתי את השאלה.
מי זה אותך?
אני לא
אמרתי,
אז
לא.
טוב,
תימו. אני לא יודע להתבטא, סליחה.
לא, זה בסדר. אנחנו כולנו אוהבים אותך, אתה בסדר.
שאני לא אוהב.
טוב. עכשיו.
טוב, בדיקות גנטיות שבודקים שם, שהיה לא מזמן אחד שהתחתן בחסידות חב"ד עם קרובת משפחה שלו, ולפני שהם התחתנו, הם הלכו לעשות בדיקות גנטיות שלא יהיה מוטציות.
כן, זה ברור. היום הגנטיקה גילתה שניסויים של קרובי משפחה, יש בזה סכנות רבות.
בסדר.
אגב, זה מסביר מדוע שושלות המלוכה באירופה הלכו והידרדרו ונהיו כולם מפגרים. ושהם התחתנו זה בזה כל הזמן. כן. טוב. פסוק ו' ולא אהבה השם אלוהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. כן, אז יש איסור לדרוש בשלומם וטובתם. מי שעבר על זה היה, לצערנו, דוד המלך, ששלח לדרוש בשלומו של חנון בן נחש, מלך מואב, זה מלך עמון, ואז הוא ביזה את השליחים שלו, גילה חצי זקנם. בקיצור, בגלל זה, בסוף הייתה מלחמה נגד עמון, ובגלל הסיפור הזה היה המעשה של אוריה החיתי ובת שבע, וככה יצא המשיח בסוף. טוב, בוקר טוב לכולם. כבודו, האם שבע מצוות בני נוח לא חלו על לוט? תשובה, הם חלו על לוט, גם כן. כן? שבע מצוות בני נוח מחייבות את לוט ואת בנותיו, אין שום ספק.
אז מה שחסר בשאלה, וזה מה שאולי רוצה לשאול, מה עם
העריות? הוא שואל מה עם העריות, אתה אומר. כן, אסור עריות לבני נוח, גם ללוט. מה הבעיה? כלומר, הוא שואל, האם שבע מצוות בני נוח מחייבות את לוט? והתשובה היא שכן. אתה שואל, האם זה כולל עריות? לראה שאלה היא לא מובנת בכלל, הרי ידוע ששבע מצוות בני נוח, זה כולל איסור עריות, מה הבעיה?
הרב, יש כאילו בנות לוט, בואו נתראות את
הרבות אביר, ולא... או שהרב
מתאמם או שאני לא מתאמם.
האם הגדרה של
הרעיון
זה הגדרה של
הרעיון
של
הרעיון?
איזה איסורי
הרעיות
יש לשם?
איסורי הרעיות של בני נוח לא השתנו, נשארו אותו דבר.
מה הם האיסורים?
אז חוזר הסיפור של לוט, שאם לוט הוא בן נוח, אז בנותיו ורואו אחד הערבה על השני ולא שייך.
אתה אומר רגע, מאחר ולוט הוא בן נוח, אז הוא, בנותיו הם ערווה עליו, ככה אתה אומר. וזה אני שוב חוזר לשאלה ששאלתי אותך לפני כן. כדי להגיד לי שדבר כלול בעריות, אתה צריך להביא הוכחה. איפה ראית?
מה הן העריות שאסורות על בן נוח?
מה שאלה?
מה הן
העריות? מה הן העריות האסורות על בן נוח? אסורה, אשת אחיו? לא עושה, כלומר, אשת חברו?
אשת חברו.
אשת חברו, אסורה. אמו? אחותו מאמו, זכר, בהמה, ומה עוד? לא, זה אחותו אמרנו כבר. אחותו. ומה עוד? עוד מישהי, לא זוכר.
אבל לא
ביתו. מה?
אבל לא ביתו.
האם ביתו אסורה לו? אתה שואל, האם ביתו אסורה לבן נוח? זו מחלוקת תנאים, כפי שאמרנו בתחילת השיעור. והלכה היא קטנה המתיר. אלא שגם, כפי שאמרנו בתחילת השיעור, גם אז הדבר נחשב למגונה. כמו שכתוב, וישא אברהם משם ארצה הנגב. למה הוא נסע ארצה הנגב? אומר רש"י, להתרחק מלוט, שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו. מה זה יצא עליו שם רע? שזה באמת לא רע, אבל זה לא בסדר. כן? טוב. בועז פותח ספר דברים. אך איך ידע אם פירושו נכון? הוא ידע שפירושו נכון כי הוא בעל הסמכות לפרש את התורה, לפי הבנתו. הרי הוא ראש הסנהדרין, לא? אז יש לו סמכות לפרש את הפסוקים, לדרוש אותם. כן. מה שאני אומר זה לא לפי דעת הרמב״ם, כן? זה לפי, כי לפי הרמב״ם, ההלכה של מואבי ולא מואבית, הייתה הלכה קדומה שכבר משה לימד אותה כך. כלומר, שמשה כבר לימד שמואבי זה לא כולל מואבית. אבל רבי יהודה הלוי אומר שהחכמים יכולים לדרוש מחדש את פסוקי התורה במשך הדורות, ולפי רבי יהודה הלוי זה דאורייתא. עד ימי בועז זה היה אסור, מבועז ואילך זה מותר. ויוצא לפי זה שלפי רבי יהודה הלוי נוכל לומר שמחלון וחיליון מתו בגלל שהם עברו על האיסור לשאת מואביה. כן, כן, בבקשה.
הרב אומר שתמיד משפט משיח יורדת
בדרך
לא שגרתית.
נכון.
תמיד
איזה שמשהו מוזר. נכון. כן, המשיחיות מתגלה בדרכים הכלכלות. זה בדיוק הדוגמה, כן. כן, זה בדיוק זה. כן, עכשיו, כן.
האם יש איזשהו קשר?
אני רוצה לציין, מחלון וחיליון מתו כי הם נשאו מואביה, נכון? עכשיו בועז נושא את אשת מחלון ואומר, עכשיו אני איתרתי, כן, כי אני אומר מואבי ולא מואבית. מה קרה למחרת? מת בועז. כן, בועז נשא את רות, באותו לילה היה הריון של הבן הראשון, עובד, ומת בועז. אז מה אמרו בבית לחם כל הצדיקים? נו, כן, ברור.
מה אישית, שהלכה לא תחול עליו, כי
היא
עוזרת לו.
בסדר, לילה אחד כן. אז זאת אומרת שאמרו, בועז הוא לא בסדר. הנה, הרי היה הוא מת. כן, וזה גרם שבמשך כמה דורות ההלכה הזאת נשארה רפפת. אז כשנולד ישי, ישי הנין של בועז, הוא לא רוצה, לא, זה הנכד של בועז, הוא בהתחלה נשא אישה, והוליד ממנה 6 ילדים. אחר כך הוא נהיה חרדי כזה, דוס. הוא התחיל להגיד, אולי צריך לחשוש לשיטה שזה לא בסדר. אולי אני אסור לבוא בקהל, פרש מאשתו. אבל אשתו הייתה מזרוכניקית, היא דווקא שמחה על היתר. אז היא, כתוב במדרש, היא התחפשה לשפחתו. כלומר, הרי אשתי אסורה עליי, אבל שפחתי מותרת לי, כלומר אוטומטית. כלומר, ברגע שהוא אסור לבוא בקהל, אז הוא מותר בשפחה. אז היא באה, היא התחפשה לשפחה, והיא הרתה לו. רגע, היא הרתה לו, אחר כך הוא רואה אותה בהיריון. אז הוא חושב שהיא בגדה. לכן הוא חושב שזה ממזר בכלל. דוד המלך.
הוא מחביא אותו.
כן, לכן הוא מחביא אותו. כששמואל מגיע, הוא אומר, יש לך ילדים? כן, מראה לו את כל 6. יש לך עוזר עוד אחד? הוא בצון. טוב, תביא אותו. כן? כי הוא אומר, מוזר הייתי לחי ונוכרי לבני אמי. כן? זאת אומרת, בסופו של דבר, ההלכה הייתה, זה שמואל הרמתי, שנתן רטרואקטיבי תוקף לפסק דין של בועז. בסדר? הכתוב, למשל, הרי הגואל השני לא רוצה לקחת את רות, נכון?
הראשון,
לא רוצה לקחת את רות. הוא אומר, לא אוכל לגאול, פן השחית את נחלתי. אז חזל אומר, מה זה פן השחית את נחלתי? שאני אעבור על דברי תורה שאמרה, לא יבוא מואבי בקהל השם. כן, הוא היה מחמיר כזה, הוא חושש. כנראה שגם למרות שבועז הוא ראש הסנהדרין, יש כמה אנשים שחוששים. אולי בכל זאת זה לא בסדר. זהו, זה הסיפור. אגב, צריך לדעת שיש גם בעיה, הרי כתוב שכשאדם בא להתיר דבר שכולם אסרו אותו עד עכשיו, אסור לו לעשות את זה אם יש לו רווח מאותו היתר. לכן, כתוב ככה, שהוא אומר, הוא שולח את רות מן השדה, בטרם יקיר איש את רעהו, כי אמר, אל יוודא לאיש כי באה האישה אל הגורן. מה מפריע לו שידעו שהיא באה אל הגורן? כי אם ידעו שהיא באה אל הגורן, יגידו, יש לך אינטרס. אז אתה לא יכול להתיר, הוא רוצה להתיר. אז מה שהוא עושה, כתוב שם שהוא בועז עלה השער, ואז הוא קורא שם לעשרה אנשים, והוא אומר, שבו וישב. ומה זה? זה בית דין. עכשיו, הוא אומר להם, ככה חזל מסבירים, הוא אמר, בוקר טוב, רציתי להגיד לכם הלכה חדשה. כן, מה הלכה חדשה? מואבי ולא מואבית. בסדר, תודה רבה. מה עוד בסדר היום? כן, מי רוצה להתחתן עם רות? טוב, אף אחד לא רוצה, אז אני. אם הוא עושה את זה הפוך, הוא לא מתחתן עם רות. כי הוא לא יכול להם.
זה שקוף מספיק.
זה לא מסור לבועז הדבר הזה?
מה זה
שיש נגיעה בדבר, הוא צריך
למשוך את
היד
שלו
מהדבר הזה.
זהו, לכן, אבל כיוון שהוא ידע שזאת האמת, אז הוא צריך קודם כל לפסוק את זה בלי קשר, לכן הוא מוכן שהגואל השני יעשה את זה, שהגואל הראשון יעשה את זה. כלומר, הוא מוכן לוותר על הרווח האישי שיש לו בזה, השדה של מחלון וגמרות בדרך. בסדר?
רק אחרי שהוא לא עושה, הוא לא עושה את
זה. נכון, לא. הפרוצדורה הוא עשה קודם כל שהוא הכריז שמואבי ולא מואבית. ואז הוא שואל את הגואל, האם הוא מוכן לגאול את רות. והוא אומר שהוא לא רוצה, זאת אומרת, אז אם ככה זה אני.
אז זה בדיוק
האינטרס האיש. בדיוק. כן, ככה אחר.
קודם הכריז שלא יהיה לו אינטרס אישות.
מה?
מה
אתה אומר? בנביאים. כאן אתה שואל פה שאלה רצינית. האם ההלכה יכולה להיפסק על ידי נבואה?
לא, כאילו אם אני לא רואה את זה עכשיו באותו תקופה, הייתי הולך לנביא, ואז הייתי סוגר את הפינה.
אתה סוגר את הפינה עם הנביא, אולי זה דווקא לא בסדר. הרמב״ם אומר שאסור לפסוק הלכה מנביאים. אז יש לך קושי על הרמב״ם. איך הרמב״ם פוסק שאסור לפסוק הלכה על פי נביאים? זה כבר שאלה אחרת. אבל ההלכה היא שלא פוסקים, לפי דעת הרמב״ם, שלא פוסקים הלכה על פי נביאים. בסדר? וגם לא תמיד יש לך נביא זמין תחת היד.
אבל בתקופה
לא יודע, שמואל לא היה, שמואל זה כמה דורות אחר כך. כן, אז אולי דווקא לא היה נביא זמין. כלומר, אחוז זה באמת שדעת רבי יהודה הלוי שאפשר לפסוק הלכה על פי נביא. זה מחלוקת בגמרא עצמה, כן? אבל הרמב״ם אומר שנביא שפוסק הלכה חייב חנק. חונקים אותו. כי הוא נביא שקר, איך הוא פוסק הלכה? הוא נביא. כן. טוב, עד כאן להיום.